כמובן שהשיעור הזה הוא יש לו פתיחה. זאת הפגישה הראשונה שלנו. עליכם עוברים ימים מיוחדים, גדולים, שעה גדולה, ימים גדולים, שאולי אתם לא יודעים להעריך את הגודל, את העוצמה של גדולתם של הימים האלה. יכול להיות שהתרגשות וטרדות שונות שיש בימים הראשונים של הכניסה לישיבה אולי מאפילים על הגודל של העניין. אמנם זה נכון שכבר ההחלטה לבוא ללמוד בישיבה הייתה משכבר הימים, אבל כעת בחינת של כל המקבל לעצמו עול תורה בפועל, לבוא לישיבה שכולה קודש, שעסקים רק בלימוד התורה, לא בשילוב של אף לימוד אחר, כל כוחות מופנים כעת ללמוד התורה, זה קבלת עול תורה. כל המקבל על עצמו עול תורה מסירים ממנו כל עול אחר. וקבלת עול תורה היא בעצם יותר גדולה מהכלל של קבלת התורה בכללותה, מבחינת גדול שימושה יותר מלימודה. אמרו חכמים שלשמש תלמידי חכמים זה יותר גדול מאשר לימוד התורה. הדברים הם בעצם צריכים ביור, אלא שאדם משמש תלמיד חכם הוא מתבטל כלפיו, הוא מעשה שרת שלו באיזה מובן, ומקבל על עצמו את העול, עול של אותו האדם, אותו תלמיד חכם או אותם תלמידי חכמים. זהו שימוש. ברגע שאדם מקבל על עצמו את המוכן לשמש את התלמיד חכם, אז הוא מקבל את דרכו, ואז בבת אחת בעצם אדם נעשה תלמיד, נעשה מקבל, ישוע משרת משה, באותו הרגע בעצם כלל הדרך של רבו היא דרכו, ואידך זיל גמור. אפשר, זה כבר פרטים, צריך ללמוד כמובן את דרכו ולהבין את שיטתו לכל הסדרים בכל העניינים, אבל הכלל של הקבלת הדרך זה יותר גדול כמובן מכל הפרטים שאחר כך. וכן כמובן קבלת פעולה של תורה, כשאדם נכנס לישיבה, לישיבה הגדולה, ישיבה שכולה עוסקת בתורה, יש כאן קבלת עול תורה. ולכן הימים האלה ימים מאוד מאוד גדולים, יש להם חשיבות עצומה, ויש חשיבות כמובן גדולה מאוד לגישה הראשונית של קבל, איך מקבל אדם על עצמו עול תורה. ככל שהקבלה היא יותר מושלמת, בלי תנאים, בלי מגבלות, בלי חישוקים, בלי שום מעצורים איזה שהם, אלא באמת מנכונות אמיתית לקבל עולה של תורה, מתוך אמונה שכמובן שכל דרכה של תורה היא מנכונה, היא מדויקת, היא מושלמת, זו דרכי, לא על תנאי, לא על בחלק מסוים ובחלק אחר לא, או מתוך חוסר השלמה, אלא מתוך אמונה שורשית ראשונית שוודאי הדרך של התורה היא דרך מושלמת, דרך נכונה, דרך אמיתית בכל פרטיה ודקדוקיה, ויש נכונות מלאה להתבטל כלפי דרכה של תורה, להתמלות בה, להתאחד עם התורה ולהיות איש ככל שאפשר יותר איש של תורה, אדם שמואר באור התורה. כי תלמיד חכם אמיתי הוא תורה, הוא מתאחדת איתו התורה והוא נעשים אחד. כמו שאמרה הגמרא במסכת קידושין, שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. מדוע? מפני שהתורה היא שלו. זה דבר מאוד מפליא, כי המכבד תלמידי חכמים הוא מכבד בעצם את התורה שהם למדו, הוא לא מכבד אותם באופן אישי, הוא מכבד את התורה. למשל, אנחנו נראה את האדם שנושא ספר תורה בבית הכנסת, יקומו כולם לפני הספר, יגיד לא, לא, בבקשה לשבת, לא צריך לקום. אז מה צריך לשבת? קמו בשבילו, קמו בשביל התורה. ואם האדם יפנים את התורה בתוכו והוא כולו נושא תורה, הוא שס בתוכו נמצא כל תורה שבכתב, והוא אומר מוחל על כבודי, אז מה? אנחנו מכבדים אותו, אנחנו מכבדים את התורה שהוא נושא. מחדשת לנו הגמרא דבר חדש ומפליא, שכן, שהוא יכול למחול על כבודו. ותמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. מדוע? כמו שאומר הפסוק, בהתחלה התורה, כשאדם עוסק בתורה, נאמר כי בתורת השם חפצו, בהמשך הפסוק, ובתורתו יגיע יומם ולילה. בתורה שלו, בהתחלה זה תורת השם כשאדם עוסק בתורה, אבל כשהוא מתמלא ומדבק בתורה, נעשה את התורה שלו, קניינו. זה זכותו למחול על קנייניו. כי יש כאן רעיון עמוק מאוד שצריך עוד ללמוד אותו הרבה, אבל לסוד הדברים שהאדם והתורה מתאחדים, והאדם זה נעשה אחד, זה לא שני דברים, לא, האדם יש בו תורה, התורה והאדם אחד. והמכבד את תלמיד חכם זה מכבד את התורה, והוא והתורה אחד. וזה השאיפה שגם שולך לעסוק בתורה צריך לשאוף להתאחד עם התורה, להיות שלהיות כולו פתוח, מוכן, ללא שום, כפי שאמרנו לפני, ללא שום מחסומים, ללא שום מיקובים, ללא שום מגבלות, ללא שום חששות שמה התורה תשפיע עליו יותר מדי. מפני שנקודת המוצא של האדם הנכונה של האדם הניגש לתורה, שהתורה ככיוונה הוא נכון, הוא שלם, הוא מוסכם, וממילא אין שום חששות, אין שום פחד. זה מבחינת סור מרע, וגם מבחינת הסתות. כלומר, לסלק את כל התנאים, את כל המגבלות, ולגשת בצמאון ובחפץ. ואני בטוח שבתוך תוכי כל אחד מכם, הוא בא ולא עושה, ומתוך רצון אמיתי, מתוך גישה רצינית, וחפץ גדול מאוד, יכול להיות שיש כאלה שיש להם חששות, האם יעמוד להם כוחם, האם הם חזקים מספיק כדי להתמודד עם הדרישות של הישיבה. יכול להיות שיש כאלה שבאו עם חששות כאלה, חדים כאלה, אבל בתוך ליבם היו רוצים שכן, כמובן, שיעמוד להם כוחם, ושמתגברו על כל הפרעות החיצוניות והפנימיות, איזה שהם, כדי שאכן יוכלו למצות את הלימוד בישיבה במלואו. זאת הגישה, זאת השאיפה, וככל שהגישה הזאת היא יותר בריאה ויותר שלימה, כל קבלת התורה אחר כך היא נעשית בגדול. אם ניגשים בגדלות לתורה, אז זוכים בתורה גדולה, לא בקטנות, בעוד פרטים, בעוד דברים קטנים, אלא זוכים בכללות הגדולה של התורה שמגדלת את הלומדים, את העוסקים בה. הגישה שלנו מיוחדת, כפי שקיבלנו אותה, נודרכנו ממורנו רבינו הרב צבי יהודה, מהרב, אתה מתוך הבחירה, מתוך הסגולה, ניגשים אל התורה. וזו גישה בסיסית חשובה מאוד. כלומר, אנחנו יודעים, ובעצם זה לא שנוי בכלל במחלוקת, אולי יש הבדלי הדגשים, אבל אין מחלוקת על סגולת ישראל. אין מחלוקת שישראל הם עם השם, עם מיוחד, עם אלוקי, נשמה מיוחדת, שונה מכל העמים, באיכותו הרוחנית, בתפקידו, והתפקיד נובע מהמהות. מתוך שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, מתוך כך הוא נפל לנו את תורתו. הבחירה האלוקית של הקדוש ברוך הוא בישראל היא בחירה אבסולוטית. היא לא התחילה מזה שישראל היו טובים, הקדוש ברוך הוא בחר בהם. טוב, שאברהם אבינו היה מאוד נחמד, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אז אתה תהיה חייך, אתה תהיה קשור, ואם אחר כך בנת ולא ילכו בדרך, אז לכאורה היה מכך טעות. לא כן הדבר, אלא הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו בכל זרוע אחריו. הוא לא בחר באברהם פרטי, באברהם כללי, באברהם וכל צאצאיו לכל הדורות. הבחירה הזאת הייתה עוד מקדמת דנא, ישראל נבראו בטרם, עוד לפני העולם. והמהות הזאת המייחדת, יש מדרגות בעולם, ועם ישראל עם מיוחד, עם אלוקי, עם השם, אורחים פה בעולם הזה בעצם מבחינה מסוימת, הם שייכים לגודל האלוקי שמעל העולם. ומתוך המציאות הזאת שלהם, מתוך כך התפקיד, מתוך כך התורה. זה מה שהרב ציוד היה תמיד רגיל לחזור על הדברים הללו, שמפני מה חרבה הארץ. אומרים חז"ל, דבר זה נשאל חכמים ונביאים וכולי, לא ידעו להשיב עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו השיב, שלא בירכו בתורה תחילה. על הזמן מתורתי ולא הלכו בה, אמרה במסכת נדרים, שלא בירכו בתורה תחילה. אז הפשט הפשוט, שלא בירכו בתורה תחילה, ניגשו לתורה לא עם עירה, לא בדרך ארץ, בלי ברכה, אלא לא ביחס הנכון. זה ודאי שזה הפירוש הזה נכון, ויש מקום להתעמק יותר. לגשת לתורה ביחס הבריא, ביחס השלם הנכון, זה עם הברכה הראשונה, ועם התוכן של הברכה הראשונה, זו ברכת התורה, שאנחנו עולים לתורה, הברכה שאנחנו מברכים. והתוכן של הברכה הוא, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. קודם, עוד לפני שמזכירים את התורה, מזכירים את סגולת ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, מתוך שהוא בחר בנו, ועל יסוד הבחירה, או מתוך הבחירה, בתפקיד, בנתינת התורה. ואנחנו ניגשים לתורה כאנשים ששייכים לתורה, שהתורה שייכת לנו, שאנחנו מתאימים עם התורה. אנחנו לא הולכים כאן להפוך את הטבע שלנו, להתהפך לאנשים אחרים, לשנות מהות, להתגבר על טבע, אלא להפך, אנחנו הולכים לגלות את הטבע האמיתי שלנו, הפנימי שלנו, השורשי שלנו, להיות מאושרים בזה שאנחנו נמצא באמת את המהות הפנימית שלנו. זאת צריכה להיות הגישה לתורה, זאת הגישה הנכונה כמובן. היותנו בעצם מהותנו שייכים עם התורה. התורה היא בחינת עיצות, היא מצוות צד, וכשאנחנו משתמשים בביטוי מצווה, זה כאילו חובה, הקדוש ברוך הוא מטיל עלינו איזה צו אלוקי לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. האם זה רצוננו או זה רצונו? מצווה, הרשמה, ציווי, ציווי עליון אלוקי. עיצה, בספר הזוהר, מצוות התורה נקראות בשם עיצות, תרי"ג עיתים, תרי"ג עיצות הקדוש ברוך הוא נתן לישראל. עיצה מייעצים לאדם כתורתו כמובן, אומרים לו מה כדאי לך לעשות, אדם הולך להתייעץ ויש לו איזו שאלה, באיזה דרך ללכת, למה לבחור, הוא בא להתייעץ. העיצה אומרים לו, לא העיצה שטובה למייעץ, אלא העיצה שטובה למתייעץ, לשואל. והתורה היא עיצות, עיצות מה כדאי לך לעשות, מה טוב, מה מתאים לך, איך אתה תגלה את עצמך, איך אתה תמצא את עצמך, תסתכל בראי, תראה מי אתה, התורה היא מראה מראה שמסתכלים עליה, ואדם רואה את עצמו בעצם. הוא מתקל בדרכה של תורה, הוא מגלה דרכו, דרכו המהותית, דרכו עצמית. כשנגשים בגישה כזאת לתורה ומשתחררים מהרבה חששות, מפחדים, מהרגשות, דרישות קשות, רחוקות, אנחנו חלוקים מזה לא כן הדבר. בשורש הפנימי הקרבה היא קרבה מלאה. יש הפרעות חיצוניות, אבל בעומק העניין יש קשר מהותי פנימי בין הנשמה ובין התורה, בין נשמתו של האדם לבין התורה. זה בעצם דבר אחד, ישראל ואורנט אחד. התפיסה הזאת של הבחירה היא תפיסה שורשית, מפני שהיא נותנת לכל לימודה של התורה עומק אדירי, עומק עצום, מפני שפירושו של דבר שכל עניינה של התורה מתחילה מאיזה בסיס מוחלט, אבסולוטי, שקיים בתוך תוכנו ושמתגלה על ידינו כשאנחנו עוסקים ועוסקים בתורה ומקיימים את מצוותיה. קבלת עול תורה כמובן היא קשורה בקבלת עול הלימוד ועול המעשה. בימים האלה יצא הספר עול נתיבתי נהדר, ספרו של הרב צבי יהודה, דברים של הרב צבי יהודה. שם ראיתי דבר חשוב, סודי. כתוב, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. והעומק של הדבר, מי שיש בו יראת שמיים, יראה את השם, יש לו איזו עוצמה מיוחדת. הוא בעצם נדבק במידת העירה. בהזדמנות אחרת אנחנו נרחיב את הדיבור על כך. אני אסביר את הדבר עכשיו רק באופן מאוד כללי. כלומר, מי פחד יש? ממי יראים? ממי שיש בו עירת שמיים. מי שיש בו עירת שמיים, הוא נדבק בעירה האלוקית. אדם ירא מהקדוש ברוך הוא, הוא נהיה שייך לעירת שמיים, והאנשים יראים ממנו ושומעים בקולו. הדבר הזה התקיים בהר צבי יהודה, שהייתה בו יראת שמיים גדולה, וכשהספידו אותו, אז אמר הרב גורן, פחדנו ממנו. כולנו תלמידי חכמים פחדו, מה יגיד הרב צבי יהודה? בכל מיני נושאים. היה לו איזו עוצמה עצומה, יראת שמיים שבו גרמה לאיזשהו כוח רוחני כזה שמתחשבים בו. כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. מבאר הרב צבי יהודה את העניין הזה באופן יותר פנימי. הוא אומר, יש אנשים שיש בהם הרבה רצונות טובים, כוונות טובות, הכרות טובות, אבל הכוח הביצוע להגשים את הכל בחיים הוא לא מלא באותו הגודל כמו עצם הרצון להיות טוב. וזה אנחנו מכירים את התופעה הזאת. האדם רוצה המון, אבל לבצע זה לא הולך. משיג הרבה פחות ממה שהוא רוצה בעצם. אומר הרב צבי יהודה, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים בראש ובראשונה לעצמו. יראת שמיים אמיתית צריכה לגרום שהיראה הזאת היא אחר כך מתגשמת בפועל. לעצמו, דבריו, פירושו של הרצונו, נשמע, כוחות הגוף שלו, כוחות המעשה שלו, כוח הביצוע שלו, ממושמע כלפי השקפתו, כלפי הגישה. יש שני דברים שאדם צריך לפתח בעצמו. אמרנו, עול תורה, קיבלנו על עצמנו עול תורה. עכשיו היישום, זה גם כן החלקה מאוד מכובדת ומאוד גדולה, ואולי הייתה מלאה הרבה לבטים, ההחלטה הזאת שקבלת עול תורה. אבל אחרי זה יש עוד מה לעשות. עכשיו לבצע, לשאת את העול הזה. בגדול, בכל הכוחות, כאן יש צורך בפיתוח כוח רצון חזק, עוצמה מידתית, נפשית כזאת, חזקה, שאדם לומד לבצע את החלטותיו, לבצע את רצונו, לא רצון של אחרים, מה שהוא רוצה, החלטת, ליישם את זה, בכל הכוח, שתהיה זהות בין מה שאדם רוצה ובין מה שאדם מבצע. אומנם מבחינת הרצון הרי אין גבול הרצון, ויש בפועל יש המון המון עיכובים שאובייקטיביים לפעמים שאדם לא יכול למלא, אבל מה שבידו של האדם, מה שאדם יכול, צריך לפתח, זו עבודה גדולה, אבל צריך לדעת את העבודה הזאת ולהתמודד ולפתח כוחות של לעשות דברים שהם קשים. וזה בתחילת התקופה של הלימוד בישיבה, לפני שרגילים, לפני ששוקים, לפני שעדיין ההתאהבות בלימוד, בלימוד ובשקיעה בתורה והמאכילה בת תיאבון לאט, החשק הולך וגובר, אבל לפני כן עדיין יש הכרה שזה חשוב ועדיין יש עיכובים, צריך לפתח את כוח השליטה ולעשות דברים גם לפעמים שהם קשים. כאמור, אמרנו שבעצם במהות הפנימית יש שייכות היא מלאה, אבל באופן חיצוני יש כל מיני עיכובים דמיוניים ושצריכים לסלק אותם, כל מיני מחיצות שישנם בין הרצון של האדם והביצוע, כל מיני רצונות קטנים ונשיכות לדברים שונים מנוגדים. צריך לפתח כוחות של שליטה. מה יודע, יש לו קושי כזה, צריך להתמודד, להתמודד איתו. בראש וראשונה עם שקידת התורה, שזה העול, עול גדול מאוד, להרבות בשקידה. אדם התעייף, כדאי לו, זאת הצעה נכונה, כדאי להתרגל ללמוד גם ברגע שאין חשק, לא רק שכל עוד שהיה לי חשק למדתי, עכשיו אני כבר עייף. אני לא אומר שאדם יחלה את כוחותיו ויפריז, אבל לעשות תרגולים, ללמוד גם מעבר לגבול שאני צפתי לעצמי, שגם רוצה ללמוד, מגיע בערב לאיזה שעה והתעייף כבר, בעצם מרגיש צורך לנוח או להתברר, לא רגיל כל כך להמשיך עוד קצת, עוד קצת בלי חשב, לעשות דברים שקשה לעשות אותם ולפתח כוחות רצון ולהיות בן אדם, להיות אדם שמה שהוא רוצה הוא גם עושה, לא להיות חלשלוש כזה מאוד שלא יודע לבצע את מה שהוא רוצה. זה האלף בית של בריאות של האדם, ששייך לכל התחומים, לא רק לתחום הישיבה, בכל תחום אחר אדם לא צריך להיות בחסר כוחות שהוא רוצה, רוצה ולא מיישם, וזה אחר כך בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. אבל בראש ובראשונה התחום העיקרי כמובן הוא התחום היהודי הרוחני, של השלימות הרוחנית של האדם. ואם מפתחים את הכוחות האלה, אז אדם יודע אחר כך להשיג הישגים בלי גבול, מקבל אז עוד סייעתא דשמיא על התאמצותו, והכוחות הולכים ומתגברים. זה מאוד חשוב הדבר הזה, גם לקבל את העול בשלימות וגם לפתח את כוחות הביצוע ולעבוד על זה, לעבוד להתגבר על קשיים. טוב, עכשיו עברנו את הפתיחה, אתם כבר תלמידי הישיבה, אני חושב שאתם צריכים לראות את עצמכם מי את כניסתכם לישיבה, אתם חלק מהישיבה, לא רק נוסעים לעול התורה האישי של כל אחד ואחד, אלא אנחנו כבר לומדים משני בגדים של המתרס, כולנו ביחד כאחד עם אותו החפץ, עם אותו הרצון. אתם נוסעים, אתם תלמידי הישיבה, אתם חלק מהישיבה, ואתם נוסעים בעולה של הישיבה, בעול התורה של הישיבה יחד איתנו, כולנו מאוחדים בזה, אתם שותפים מלאים למגמה הכוללת. והכיוון של הישיבה המייחד, המיוחד של הישיבה, שאני מתאר לעצמי שבגללו באתם, לפחות מתוך תחושה, אם לא הכרתם את הדברים מקרוב, בעומק, אבל תחושה פנימית, מתוך הקו הכללי של דרכו של מרן הרב, הגישה של כל התורה כולה, וכל דרכי התורה, בעיון, בבקיאות, ובדגש של אמונה, שאומנם מבחינת כמות לא מקדישים לזה במשך היום את רוב היום אלא רק מעט, אבל זה מעט המחזיק את המרובה, ויש לזה משקל מרכזי. הרצוד היה מדמה את זה כמו לב, שאף על פי שהוא קטן הוא לא עבר גדול, אבל הוא מרכזי מאוד מאוד. וכך אותו דבר בסדר היום, אף על פי שרובו של יום אנחנו עוסקים בלימוד הגמרא, בבירורי הלכה, אבל חלק מזה אנחנו מקדישים ללימוד האמונה, ולחלק הזה יש תפקיד מרכזי מאוד, לב המחיה את כל המערכת כולה. הגישה של אמונה היא עמוקה יותר, היא לא רק עניינה גישה של שיטת המוסר, תיקון המידות, תיקון המעשים, שהכל צריך כמובן להיות מטופל, אלא מעבר לזה הכרה גדולה של אמונה, שהיא השורש כמובן, עול מלכות שמיים, שמתוך כך בא עול מצוות. הכרת עניינה, נגשים לתורה לדעת מהי תורה. מהי תורה? אנחנו נגשים עם לימוד התורה עכשיו, אנחנו הולכים עכשיו להיות עוסקים כל היום בדבר השם, לראות בגישה, גישה טובה לתורה, פירושו שבה גישה לדעת, אנחנו לומדים את דבר השם, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, קיבלנו מכתב מהקדוש ברוך הוא, דבר השם מדבר אלינו דרך הדורות, דרך התורה שבכתב, דרך התורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו עוסקים. ודבר עליון נעלה ונישא, מעל גבוה מעל גבוה, לא מחשבותיי מחשבותיכם, וכך הקדוש ברוך הוא רצה, מתנה יש לי בבית נזי, והוא נתן לנו את תורתו, נתן לנו את הזכות להיפגש עם דרך עליונה אלוקית, להתחמם לאורה, להיות מוארים בה, וכל נגיעה שאנחנו נוגעים בתורה אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו עוסקים, בדבר השם. וזה כמובן עניינה של האמונה, הוא מביא אותנו לגישה הבריאה לכל עבודת השם, עול מלכות שמיים, ומתוך כך עול מצוות. עוד מילה אחת ששייכת להקדמה, היחס לתורה היא כוללת כמובן גם את היחס לנושא התורה. והגמרא במסכת מכות כבר אומרת שזה מאוד מוזר שיש אנשים כאלה שהם לפני תורה קמים, לפני ספר תורה הם קמים, ולפני תלמידי חכמים הם לא קמים. שהתלמיד חכם הוא יותר חזק, הוא יותר גדול מהתורה, שהתורה אמרה 40 יקנו, ובאו את תלמידי חכמים ואמרו שזה 39. זאת אומרת שיש לתלמידי חכמים את הכוח היותר גדול מכוח התורה, הם נושאים את התורה, הם הנושאים העיקריים, הם בלבט, הם שולטים כביכול על התורה ויכולים לפרש אותה, יש להם הזכות והכוח כמובן ממקורות התורה, אבל כל פנים רוצה הגמרא לרמז לנו שבעצם מה זה תלמיד חכם? זה תורה חיה. ספר תורה זה קלף, אותיות, קדושות, אבל אין בהם חיות. ותלמיד חכם זה תורה חיה. והתורה נמסרת במשך הדורות, חיי עולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. כך התורה נמשכת במשך הדורות. תורה שבעל פה מלווה את תורה שבכתב, והיא מחיה וממשיכה את התורה כתורת חיים מהשורש הראשון, ממשה קיבל תורה מסיני עם שרה ליהושע, וכך הדברים נמשכים ונמשכים. והחלק החשוב מאוד ביכולת, בגדולה של קליטת התורה, זה על ידי היחס הנכון לנושא התורה שבכל הדורות. יחס לתלמידי חכמים. לתלמידי חכמים רבותינו זיכרונם לברכה שבכל הדורות, ויחס לתלמידי חכמים ממשיכי התורה שבדור, שהם בעצם אין לך אלא שופט שבימיך, לשופט אשר יהיה בימים ההם, שהם נושא התורה שבדור הזה. וכשהולכים ללמוד תורה, מאוד חשוב, מאוד חשובה הגישה הזאת, הדרך ארץ, האמון. יש בזה קצת קשיים, מכיוון שיש דעות שונות בין תלמידי חכמים, ויש תחומים שיש בהם ויכוח ועמוק וחריף, אבל צריכים לדעת להבחין בין נקודות הוויכוח ובין השורש המשותף. והיחס הכולל השורשי לתלמידי חכמים שבדור. וכאשר אדם מבטל תלמידי חכמים, או אפילו חלק, והם אין תלמידי חכמים, מפני שבדעה מסוימת או בעניין מסוים דעתם שונה מדעתו, יש פה בעיה של אמון בתורה. לא רק בעיה של אלמוני, זה בעיה של אמון בתורה. שאדם פלוני למד תורה ונגדל בתורה ונתעצם מאוד בתורה, ואנחנו אומרים התורה לא פעלה עליו, אם מזלזלים בו, חושבים שבעצם יש בו איזשהו טעות בתחום מסוים, בגישה, בעניין מסוים שורשי מאוד, ובגלל זה אם יבוא זלזול בכלל שלו, אז פירושו של דבר שאנחנו איבדנו, אין לנו את השורש היסודי של ההכרה מה התורה פועלת על עומדיה. חס וחלילה אם מישהו למד על מנת לקנטר, אם מישהו למד מתוך מידות מקולקלות, אם מישהו למד בגישה שהפך התורה, אז התורה נעשית לו סם המוות. אבל אם מישהו לא למד באופן כזה, והנושא הוא סבוך, ואנחנו כמובן נצטרך להקדיש לו אולי מפעם אחרת זמן לעניין, אבל הכלל של הכיוון שלנו בישיבה כאן זה לא כל כך להתעסק ולחטט במחלוקות, אלא להתעסק יותר בשורש ובמשותף. זה אולי מייחד אותנו, ובזה אנחנו מרבים מאוד לראות את הגודל של כלל התורה, של כלל נושא התורה, ולראות את המשותף, ולא להתעסק רק במפריד ורק בגורמי המחלוקת, מתוך כך לטשטש את השורשים החשובים והעיקריים של עניינה של תורה בכללות. יש תחומים שיש בהם ויכוח, אנחנו לא מתעלמים מהתחומים שיש בהם ויכוח, ואנחנו, יש לנו עמדה, יש לנו דעה, אבל לא בגלל התחומים שיש בהם ויכוח מתבטל כל הדברים המשותפים האחרים שאין בהם ויכוח. אין ויכוח על ארבע חלקי שולחן ערוך, אין ויכוח בנושא איך התפילה, חוץ מאשר השיטות כמובן של הנוסחאות השונות, אבל זה לא ויכוח שמפריד. יש מקום לזה ויש מקום לזה. יש ויכוח, אין ויכוח בנושא שמירת שבת, בהלכות שבת, אין בזה ויכוח. אף על פי שיש דעות שונות והמון תחומים, זה לא עושה את הוויכוח לחוצה את המחנות התורניים. וכן אם אנחנו נלך הלאה בארבע חלקי שולחן ערוך באופן בסיסי, בעצם זה לא היסוד של הוויכוח. יש ויכוח בשביל דברים אחרים לא פחות חשובים, אבל צריך תמיד לזכור, יש משותף ויש ויכוח גם ביסוד האמונה, ביסוד קבלת התורה. בשורשים אין ויכוח, יש ויכוח בהדגשים מאוד חשובים, מאוד מרכזיים. אנחנו נדגיש את ההדגשים שלנו, אנחנו לא נוותר על הדרך שלנו, אנחנו נשתדל לשכנע שהדרך שלנו היא הדרך שכולם צריכה להיות, אבל נדע את התחומים במה אנחנו מבקחים ובמה אנחנו משותפים, ואז כל היחס לתורה הוא יחס בריא, יחס נכון, הוא יחס שמבלבל ועושה את האדם חצוי בתוכו, כי הוא רואה שבתוך התורה וכולי יש כל מיני דעות ומחלוקות וויכוחים וכיוצא בזה, ולא ללמוד להתבונן על מעבר לוויכוח, מעבר לתסיסה, מעבר לעיסוקים הפרטיים שנפגשים בהם יום יום או בדור מסוים, כן? אלא לראות את התורה במבט כולל של דורות על גבי דורות, של עתיד ועבר. ואז המשותף הוא רב, רב ועצום לאין ארוך. ומכאן אני מגיע גם לפרט, היחס כמובן לרמים. אני מרשה לעצמי להגיד לכם, ברוך השם, יש לכם עשרים השניים מן האחד, שני רמים. עכשיו יש אחד לשנה ראשונה, עכשיו יש שני רמים טובים מאוד, שניהם טובים, ולא ייקח הרבה זמן שאתם בעצמכם תדעו את זה לבד, לא תצטרכו לתת אמון ממה שאני אומר. גם הרמים שמלמדים לימודי הבקיאות, שזה הבקיאות שאנחנו חושבים את זה מאוד חשוב, להקדיש את הזמן באופן מסודר, חלק העיוני שהוא המרכזי כמובן, והחלק הקיות שזה נלווה, אבל מאוד חשוב, כי זה נותן אתגר, אומר, קצב, וזה מוסיף תרומה גדולה מאוד ללימוד הצורה המסודרת הזאת של חלוקת היום. והפרטים אתם כבר תדברו עם הרמים, תשמעו מהרמים, והדברים יתבררו. אבל יש בהחלט חשיבות גדולה מאוד ליחס הקרוב ולהתקרבות של שלכם אל הרמים, והרמים מוכנים לזה ועומדים למגמה זו. אתם יכולים לשאול, להתייעץ, להתקרב. אל תהיו בישנים, לא הבישן למד, תהיו בישנים לדברים שצריך להיות בישנים, תלבושת פנים לגן עדן, אבל תהיו בתחום הלימוד, תשתדלו להתקרב וכמה שיותר מהר להכיר. זה כמובן יגרום להתחזקות האמון, להתחזקות הקשר, וכתוצאה מזה להרבה יותר תוצאות לימודיות והתקדמויות בלימוד. כי הקשר לרמים של הישיבה, לכל צוות הישיבה, הוא חשוב מאוד. טוב, אנחנו כמעט תם הזמן, ורק מילה אחת פתיחה לאורות התשובה, שזה שוב פעם עדיין גם שייך לפתיחה הכללית. כשאני באתי לישיבת מרכז הרב כעבור כמה חודשים, פעם שאלו אותי מה המיוחד בישיבת מרכז הרב, מה מיוחד מלהיב אותך שם, מה מצאת שם? אז כשאני הייתי בישיבת מרכז הרב, שבאנו, אנחנו היינו קבוצה קטנה מאוד בישיבה, פחות מהיושבים פה, ושאלו אותי מה הרוח המיוחדת. אמרתי, בדרך כלל בישיבות המוסר רגילים להשתמש בביטוי הזה שפסוק במשלי, אורח חיים למעלה למשכיל, למען צור משאול מטה. והפירוש של הפסוק, אורח חיים פונה למעלה, המשכיל דרכו אור החיים למעלה, למען סור משאול מטה. מבאר הגאון, אם לא עולים, יורדים. אין מצב ביניים. אם אדם לא מתקדם למעלה, אז הוא יורד למעלה. והבור ריק, אין בו מים, אתם שמעתם. אם אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. אם אין בו מים, אין מים אל התורה, אז אם האדם ריק מתוכן חיובי, אז הוא מתמלא בתוכן שלילי. אין מצב ריק. או עולה האדם, אם הוא לא עולה, הוא יורד. והמוטו הזה הוא בעצם הדבר המקובל דרך כלל בישיבות המוסר, לומר חייבים לעלות כי אחרת יורדים. ואל תבואי לרדת, זה הרי נורא ליפול למטה. אז מילא צריכים לעלות לא כדי לא לרדת, צריכים לעלות כדי לא לרדת. אמרתי, כשבאתי למרכז הרב לימדו אותי דבר אחר, צריכים לעלות כדי להיות למעלה, לא כדי לא להיות למטה. לא בורחים, אנחנו לא במצב של בריחה מעבירות, בריחה מחטאים, בריחה מחולשות. אנחנו רודפים אחרי הטוב, רודפים אחרי החיוב. ואכן זה באמת, זה האופי של הדור שלנו, דור התחייה, דור הארץ ישראלי. הוא לא אוהב לברוח משום דבר, הוא לא אוהב לפתח פחדנות, עירה שמייחת באופן הנמוך של הדבר, של פחד, פחד מעונש. לא אוהב להיות פחדן משום דבר, אוהב להיות אמיץ, גיבור, רודף, רודף זכה וחסר, לרדוף אחרי החיוב. זה בעצם מה שאני אמרתי, מה שאני אמרתי בתקופה הראשונה להגדרה, לעלות, לשאוף לעלות למעלה. וזה השם של אורות התשובה. תשובה במבט ראשון, אדם מסכן, נכשל, נפל, באשמתו, שלא באשמתו, נתגלה לו, שהוא טעה, בורח מהחטא. ככה זה נראה בעל תשובה, צריך להיות כפוף, צריך להיות די עצוב על כל נושא את העבר הלא סימפטי שלו, ומשתדל לא לחזור על חטאיו. ופתאום אנחנו פותחים ספר עם אורות, שם, ציורים. אורות, תשובה זה אור. אורות התשובה, כל כתבי הרע זה אור. זאת אומרת שבעצם עניינה של התשובה לא רק לסור מהרע, אלא בעצם לשוב אל הטוב, להתקדם אל החיוב, להתקדם אל האור. זה המייחד, זהו הכלל בעצם המחודש של השיטה של מרן הרב ביחס למקובל בישיבות אחרות, בעיקר בישיבות המוסר, שבעצם יש להם השפעה על כלל הישיבות, מלבד הישיבות שיש להם את הכיוון של ישיבת מרכז הרב. וחשובה ההבחנה הזאת, המגמה שלנו אל החיוב, אל הגודל, אל האור האלוקי. ו בדרך הזאת אנחנו הולכים, ובעזרת השם גם נעשה ונצליח. אם כן, אני רוצה לאחל לכם שכל הרצון הטוב שלכם וכל החשק וכל המרץ, הכל יבוא לידי ביטוי ולידי יישום בסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה בכל הכוחות שלכם, ותעשו חיל בלימודכם, ותעלו מעלה מעלה.